אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מדענים הצליחו לרפא סוכרת בעכברים. המדענים הצליחו להפוך תאי גזע אנושיים בתאים שמייצרים אינסולין, אותו הורמון שדרוש לגוף כדי להתמודד עם הסוכר, וכך לרפא את העכברים החולים מהמחלה תוך שבועיים. לא מדובר בבני אדם, ובכל זאת מסקרן ואפילו נותן תקווה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע. וגם איתי באולפן פרופסור רועי עוזרי, סגן הנשיא לפיתוח משאבים במכון ויצמן למדע, וראש הצוות שפיתח ובנה את המחשב הקוונטי הישראלי הראשון, ואיתו נדבר על מחשבים קוונטיים. ומדוע? כי לפני 34 שנים בדיוק, ב-3 במרץ 1986, חברת IBM החלה להפיץ את המחשבים הניידים. זו הייתה מהפכה בזמנו, אנחנו נדבר על המהפכה המעודכנת יותר, מחשב קוונטי, מהי מכניקת קוונטי, מה הקשר למחשבים, והאם בכלל יש דבר כזה מחשב קוונטי, או שמדובר בפייק ניוז חדשות כזה ולא הרכבת דבר. ונעסוק בעוד עניינים, לנשום זה לחלשים, התגלה בעל חיים שלא נושם חמצן על ידי חוקרות מהאוניברסיטת תל אביב. מדובר בטפיל שחי בתוך דגים, טפיל שהוא קרוב משפחה רחוק של המדוזות, שחי כטפיל בגופם של דגי סלמון. מיד נדבר עם אחת החוקרות שגילתה את היצור המוזר הזה, וגם במשך שנים חוקרים תהו מדוע לוויתנים שחיים בכתבים נודדים אלפי קילומטרים לאזורים טרופיים בהם יש מעט מזון. התשובה היא מתחום הטיפוח והלייפסטייל מיד. וגם בנאסא מפרסמים הודעת דרושים לראשונה מזה 4 שנים, דרושים אסטרונאוטים לשלל משימות חלל. את הבקשות אפשר להגיש עד סוף החודש הזה. שימו לב שאחד התנאים הוא אזרחות אמריקאית. עדכון קורונה בישראל, על פי פרסומים של משרד הבריאות, 12 בני אדם נדבקו בנגיף. אתמול ביום הבחירות 15 קלפיות מיוחדות פעלו עבור מי שנמצא בבידוד. מספר הישראלים שמבודדים או נמצאים בבידוד הוא כ-5,600. בני אדם בעולם, מספר הנדבקים בנגיף מתקרב ל-90,000 בכ-70 מדינות. 3,048 בני אדם מתו מהנגיף עד כה בכל העולם. ארצות הברית דיווחה על עוד חולה שמת מהנגיף ועל נדבק ראשון בניו יורק. האורך שלנו רד חסון, המפיקים הם אלכסנדרה לויקר ואבי שמייל. הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן וכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, ואנחנו בשידור חוזר ב-19:00 מחשבים קוונטיים. אז שוב שלום לי, פרופסור רועי עוזרי, סגן הנשיא לפיתוח משאבים מכון ויצמן למדע, ועל פי מה שכתוב לי, מי שבנה את המחשב הקוונטי הראשון, פיתח ובנה, זה אומר שיש דבר כזה.
בוקר טוב, דודו.
יש.
קודם כל יש. מחשב לא מאוד גדול, מחשבון קוונטי, אבל
מחשבון
יש כזה
קוונט.
דבר. כן, כמו אלה שהיו שמים על השעון פעם.
ודאי.
כפתורים.
מי מאיתנו לא חלם על שעון שגם יוכל לחשב כמובן את לוח הכפל וכולי. אבל בוא נתחיל מההתחלה, מה זה קוונט, מה זה קוונטים, ואז נבין מה הקשר למחשבים.
יפה, אז באמת אולי הדבר הראשון ששווה להסביר זה מהי מכניקת הקוונטים.
אז בעצם אנחנו כמובן מתנצלים בפני המאזינים והמאזינות, אנחנו יודעים שיש קלחת בחירות סביבנו,
נכון, וקורונה וזה,
בואו נתמקד בעיקר,
קוונטים בשבע בבוקר,
כי אנחנו שומעים על זה שנים ולא בטוח שאנחנו באמת מבינים מה זה אומר.
נכון, אז אסקפיזם קוונטי לשבע בבוקר,
איזה כיף שעולם המדע הפך להיות האסקפיזם. לא רע,
זה מעולה. אז בעצם אתה יודע מה המטרה שלנו בתור, מה מטרת העל של הפיזיקה, מה המטרה של הפיזיקאים? המטרה היא למצוא את קבוצת החוקים הכי קטנה שתסביר כמה שיותר תופעות. כשאנחנו מחפשים מכניקה, אנחנו מחפשים חוקים שיהיו רלוונטיים, לא משנה אם אתה מדבר על גלקסיה או על כדורגל או על אטום. כשניוטון כתב את החוק השני שלו, שאומר שכוח שווה למסה כפול תאוצה, הוא לא חשב שזה רלוונטי לגוף מסוג כזה או מסוג אחר, הוא חשב שזה חוק אוניברסלי.
אגב, ניוטון, יש הרבה מאוד פוסטים שמספרים סיפור שמעט קשור לקורונה, לווירוס הקורונה, הוא גילה את חוקי הכבידה לאחר שסגרו את האוניברסיטה שלו בשל מגיפה וכולי, אז הוא נאלץ לשבת בבית שנתיים, ואז עלו לו מחשבות.
ואז נחשב עליו תפוח.
זהו, שורה, תפוח נופל וכולי, אבל מתברר שיש יתרון למגפה, שכמובן לצד היתרון הזה יש עשרות מיליוני מתים.
ניוטון דרך אגב גם ידע עברית, ידע כתב. כן, כן. מדהים.
שזה באמת מדהים, נכון. וואו.
הוא היה איש מאוד חכם, הוא ידע המון, והוא גם מצא את המכניקה הראשונה, אבל
אבל למה חשוב לכם, אתה הזכרת באמת את עניין צמצום הכללים, למה חשוב שיהיו מעט כללים או למצוא את הכללים הכי קטנים שיסבירו כמה שיותר תופעות?
טוב, זה עניין פילוסופי ואסתטי, אני חושב, אבל כשאתה עובר באמת לדבר על מדע בניגוד לתיאולוגיות שהיו הסברים הנפוצים לתופעות בטבע בעבר, יכלת לתת תיאולוגיה או מיתולוגיה לכל תופעה שראית, אבל כמדענים אנחנו רוצים למצוא סט קבוצות מאוד קטן שיסביר כמה שיותר תופעות, זה מאוד יעיל, זה מאוד אפקטיבי, ויש בזה גם משהו מאוד מאוד אסתטי. ובאמת עד סוף המאה ה-19 חשבו שחוקי ניוטון רלוונטיים בכל סקאלה, אבל אז אנשים הצליחו להסתכל מחוץ לאזור הנוחות שלנו, אנשים הצליחו להסתכל רחוק אל הקוסמוס, להסתכל על דברים מאוד כבדים כמו גלקסיות, ולהבין שבעצם המכניקה שרלוונטי שם היא תורת היחסות הכללית של אלברט איינשטיין. וכשאנשים הסתכלו קטן מאוד לתוך החומר והבינו שאטום בנוי מאלקטרונים וגרעינים, שגם הם בנויים מפרוטונים ונוטרונים, הבינו שחוקי ניוטון גם שם פחות עובדים, ובעצם קבוצת החוקים שרלוונטית שאנחנו מסתכלים על העולם המיקרוסקופי, היא מכניקה אחרת. שם יש מערכת הפעלה אחרת, ולמערכת ההפעלה הזאת קוראים מכניקת הקוונטים.
לא קצת מוזר שפתאום בקנה מידה אחר הפיזיקה משתנה?
סופר מוזר. אנחנו בעצם נוטים לחשוב שמכיוון שאנחנו מורכבים מהמון אטומים, ומערכת ההפעלה, החוקים שפועלים בעולם האטומי או התת-אטומי, זו מכניקת הקוונטים. אז מדוע בעצם מכניקת הקוונטים מפסיקה לעבוד כשאתה מדבר על משהו גדול כמו דודו ארז לדוגמה? התשובה לזה שאנחנו לא...
פיזית כמובן, שלא יהיה ספק.
בדיוק. אז התשובה לכך היא שאנחנו בעצם לא ממש יודעים, אנחנו לא ממש מבינים עד הסוף את המעבר הזה בין הקוונטי לקלאסי.
אבל מה שאתה אומר זה שמה שניוטון גילה עם כוחות הכבידה וכו', זה רלוונטי או מדבר על החיים הכלליים שלנו, אבל בסקלות אחרות או בקנה מידה אחר, גם של מיני וגם של מקרו, זאת אומרת גם מיקרו וגם מקרו, דברים שונים.
נכון, נכון. את המעבר הזה בין מכניקה של ניוטון לתורת היחסות אנחנו מבינים היטב. את המעבר, ולכן אנחנו מבינים שהחוקים של ניוטון הם קירוב לתורת היחסות. את המעבר בין תורת הקוונטים לחוקים של ניוטון אנחנו מבינים פחות טוב. יש לנו רמזים ואנחנו מבינים כמה דברים, אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף. אחד הדברים המעניינים בלעבוד על לבנות מחשב קוונטי זה שאנחנו מנסים פה לבנות משהו שהוא בסופו של דבר גדול. במחשבים קוונטיים הגודל כן קובע, אנחנו נקבל מכונת חישוב יותר ויותר יעילה ויותר ויותר טובה, ככל שנצליח לבנות מחשב יותר ויותר גדול, אנחנו מתעקשים שאנחנו לבנות מכונה גדולה, מקרוסקופית אם תרצה, שחוקי תורת הקוונטיים עדיין יהיו רלוונטיים לגביה. אנחנו בעצם מנסים באיזשהו מקום לפרוץ את המחסום הזה שנמצא בין העולם המיקרוסקופי, בו חוקי תורת הקוונטיים הם אלה ששולטים, לבין העולם המקרוסקופי שבו אנחנו יודעים, כשאנחנו מסתכלים על הטבע מסביב, אנחנו לא רואים מערכות שהן גדולות מצד אחד, כמו אותו חתול של שרדינגר, גדולות מצד אחד.
זה מה שאנחנו יודעים,
הרי
במכניקת קוונטים שמענו על חתול שהוא חי ומת בו זמנית וכו', ואתה מדבר על זה שיש מערכת כללים או חוקים אחרת ברמת המיקרו. אז מהי אותה מערכת כללים?
אז מהי, אז זהו.
מהי מכניקת הקוונטים?
נכון, אז קורס מזורז בתורת הקוונטים. מה ההבדל בין תורת הקוונטים? אז ההבדל הוא שכשאנחנו מדברים על חלקיקים קוונטיים, על אטומים או על אלקטרונים, אנחנו מדברים על דברים שבעצם, עצמים שבעצם יכולים להתקיים במספר מציאויות בו זמנית. בוא נחשוב רגע על מקום. גם אתה וגם אני הייתי צריך להגיע הבוקר מרחובות לתל אביב, שזה משימה לא לבעלי לב חלש בבוקר, והסיבה שהייתי צריך לעשות זה מכיוון שאני יכול להיות או ברחובות או בתל אביב, ואם אני נמצא באחד המקומות וצריך להגיע לשני, אין לי ברירה אלא להתכבד ולנסוע.
זאת אומרת, למרות התואר שלך והטייטל והרזומה המרשים, אתה עדיין יכול להיות רק במקום אחד, בו זמנית.
רק במקום אחד.
אתה מוגבל.
זה מגביל אותי בטירוף, זה הופך את חיי לקשים מנסוע. אבל אטומים, לדוגמה, כמו אלה שאנחנו עובדים איתם במעבדה, לא כפופים למגבלה הזאת.
אטומים, אתה מדבר על אטום? כן, גם אטום יכול להיות.
אנחנו מייצרים במעבדה סיטואציות שבהן אטום נמצא פרוס על מספר מקומות בו זמנית. המקומות האלה לא מרוחקים אחד מהשני 25 קילומטר כמו רחובות ותל אביב, אבל מילימטר בהחלט. והדרך שאנחנו מתארים את זה היא מתמטית או קונספטואלית, אנחנו בעצם מתארים את האטום כגל. גל בניגוד לחלקיק הוא לא חייב להיות בנקודה אחת או בנקודה אחרת, אם אני אקח חלוק נחל ואפיל אותו לתוך שלולית, למרות שעל החלוק אני חושב בתור משהו שהוא מקומי, ברגע שהחלוק יפגע בשלולית, הוא ייצר גלים, טבעות של גל שיתפשטו, ובעצם יהיו בכל מקום על גבי השלולית. גלים הם לא משהו קבועים למקום אחד.
אבל אתה פשוט החלטתם שאפשר להתייחס לאטום כגל? כי יש תחושה, אוקיי, יכול להיות שזו דרך להתבונן על המציאות, אבל האם אטום הוא גל? אטום זה לא משהו פיזי שאפשר לראות, ויש לו גרעין ואלקטרונים, זה כבר אולי שנוי במחלוקת, מה קורה שם בדיוק. אבל
נכון, קודם כל, אתה יודע, החופש שלנו לקבל החלטות הוא יחסית מוגבל, אנחנו בתור מדענים מוצאים שפה שמתארת את המציאות, והשפה הזאת חייבת להיות קונסיסטנטית או עקבית עם התצפיות שלנו. אז בעצם הטבע אומרת לנו איך לתאר את המציאות, זה לא שאנחנו מחליטים. הסיבה שאנשים החליטו לתאר אטומים בתור גלים, הם מכיוון שהם הסתכלו על אטומים וראו תופעות שהן תופעות גליות, כמו אותה נפיצה, כמו אותה התפשטות של גל, כאשר אני פוגע באמת באטום, ואני מייצר לו הפרעה, אני רואה שהוא מתפשט במרחב כמו גל, אותם טבעות נפיצה שתיארתי לך כאשר אני זורק אבן לתוך שלולית, זו תופעה שאנחנו רואים ברמת האטום הבודד, ברמת האלקטרון הבודד, ולכן זה לא שאנחנו מחליטים, אין לנו ברירה. למעשה אין לנו ברירה אלא לתאר את האטום בתור איזשהו גל.
יש תופעות שמוסברות רק על ידי זה שהאטום הוא לעתים גם גל.
לעתים גם גל. עכשיו פה נכנס העניין,
כמו שדיברו בזמנו על האור, אני זוכר את לימודי האור והגלים כמובן, שהתייחסו לאור כגם גל, אולי חלקיק, דווקא שם המהפכה הייתה ההתייחסות החלקיקית במרכאות לאור פתאום.
נכון, תורת הקוונטים שמה אטומים ואור בעצם בשפה שווה. שניהם אנחנו יכולים לתאר אותם תיאור חלקיקי, לחלקיקי האור אנחנו קוראים פוטונים, לאטומים אנחנו קוראים אטומים, אבל את שניהם אנחנו יכולים לתאר בתור גלים, ולמעשה זה לא רק גל שקיים במרחב.
אז שוב, גם אור אפשר להתייחס אליו כגל כמובן, אבל גם כחלקיק קטן.
וגם כחלקיק, נכון.
וואו.
זה תיאוריה שהיא מאוד מבלבלת, יש עוד אלמנט אחד, עוד איזה מרכיב סודי שהוא עוד יותר מבלבל, וזה כשאני מחליט למדוד את האטום הזה, או למדוד את אותו פוטון, אני יכול למדוד אותו כחלקיק, לראות אותו נמצא כאן או כאן, אבל כל עוד אני לא מודד אותו, הוא עדיין ממשיך להתפשט כגל ולהתקדם כגל. תורת הקוונטים, יש בה משהו מאוד מאוד לא אינטואיטיבי, משהו שלא חי בשלום עם האינטואיציות שלנו, מכיוון שאנחנו, החוויה שלנו היא חוויה קלאסית, חוויית הקיום שלנו היא לא חוויה קוונטית, ובעצם הרבה מאוד פיזיקאים לא אהבו את התיאור הזה של הטבע והתנגדו לו, וחשבו שהתיאור הזה הוא תיאור חלקי ולא שלם, ובין השמות של האנשים שהתנגדו, אתה יכול למצוא חבורה מכובדת מאוד, כמו אלברט איינשטיין ושרדינגר, שהביא את החתול שלו כדוגמה, אבל היום, כמאה שנה לאחר העניין,
ניסיון להוכיח שיש חתול שהוא גם חי וגם מת בו זמני, זה היה דווקא כדי להשמיט את הקרקע מתחת להיגיון.
נכון, נכון.
וכאן נקראת הקוונטים.
נכון, שרדינגר אמרתי, כן.
קוונט זה כמות, נכון? זו יחידת כמות
קוונט
כלשהי.
קוונט זו יחידה בדידה.
בדידה, כן, אוקיי.
קוונטיטי, יחידה, נכון. אוקיי. וזה מכיוון שאנחנו רואים, שאנחנו מסתכלים על חלקיקים אטומיים, בדומה למודים של גל, לדוגמה מיתר גיטרה. כשאתה פורט עליו, אתה מייצר גלים, אבל הגלים האלה מגיעים בכפולות שלמות של יחידה בודדת, זו יחידה שבה מספר אורכי הגל שווה לאורך של המיתר. זו הסיבה שגיטרה עובדת, לדוגמה. Okay. אלקטרונים, מכיוון שהם גלים, גם הם מתנהגים באופן הזה, כאשר אנחנו קולעים אותם, אנחנו רואים שרמות האנרגיה שהם יכולים להכלס הם רמות אנרגיה בדידות.
עכשיו, דיברת על תופעות, כמו למשל העובדה שאטום יכול להיות בשני מקומות בו זמנית, זאת אומרת שמה שגם, בסופו של דבר, גם אני אוכל להיות, או ששוב, הדבר הזה נופל מכמות מסוימת.
יפה מאוד, אז פה זו שאלה באמת, שאנחנו עדיין אין לנו תשובה טובה אליה, מדוע אנחנו לא מתנהגים בצורה גלית, או לפחות לא בצורה גלית שאנחנו יכולים לקמת ולתצפת עליה ולמדוד אותה. אנחנו לא יודעים את התשובה, אבל אנחנו בהחלט עובדים לקראת לבנות מחשב קוונטי, שזה יהיה עסק די גדול, שעדיין נתנהג בצורה הזאת, שהוא יכול להימצא בשני מצבים קוונטיים, בו זמנית. מפה בעצם אנחנו שואבים את כוח החישוב המאוד גדול של המחשב הזה.
שמה זה אומר? שאם מחשב קלאסי פועל באמצעות יש זרם או אין זרם, אפס ואחת, אז מחשב קוונטי יהיה 0-1 וחתול חי מת כזה באמצע?
בדיוק.
משהו כזה?
נכון, אז בעצם אתה יכול לשאול את עצמך מה הקשר בכלל בין מחשבים לפיזיקה.
נכון. לא רציתי לשאול, כדי לא כמובן להטריל אותך בבוקר.
אל תתבייש.
הם ככה כל המתגמים.
אצלנו הכל על השולחן, הכל על השולחן. אז באמת מה הקשר בין מחשבים לפיזיקה?
אולי שווה להסביר באמת גם את המחשב הקלאסי, ואז באמת נעבור ל... מחשב קוונטי.
נכון, אז אנחנו הרבה פעמים חושבים על מחשבים בתור מכונות שהן יחסית אבסטרקטיות, אנחנו מורידים קבצים, מאבדים קבצים, אנחנו מורידים קובץ של סרט, זה כמה גיגה בייט, כמה עשרות מיליארדי ביטים, והרבה פעמים אנחנו שוכחים שבסוף זו מכונה. כשאנחנו מורידים קובץ, יש כמה עשרות מיליארדי אובייקטים פיזיקליים שזורמים דרך רשתות התקשורת אל המחשב שלנו, נוצקים אל תוך כמה עשרות מיליארדי עצמים פיזיקליים שמאחסנים את הזיכרון הזה, והפעולות שאנחנו מבצעים על הביטים האלה הן גם פעולות פיזיקליות, זו מכונה. וכמכונה היא חייבת להישמע לחוקי הפיזיקה. עכשיו, לפני 5 דקות פחות או יותר, הסברנו שאין לנו בעצם סט אחד של חוקי מכניקה שרלוונטי על כל סקאלה. אם אנחנו מדברים על דברים בגודל שלנו, החוקים הם חוקי מכניקת ניוטון. חוקים קלאסיים. כן. אם אנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד קטנים, ברמה האטומית או התאטמותית,
הפיזיקה משתנה.
הפיזיקה משתנה. והבנו גם שחוקי הפיזיקה החדשה, לא חדשה, אבל חוקי הפיזיקה שרלוונטית בעולם התאט-אטומי, הם חוקים כאלה שבהם אטומים יכולים להיות בכמה מצבים בו זמנית. ופה אם אני מסתכל על ביט אחד של אינפורמציה במחשב קלאסי רגיל, זה בעצם מכונה פיזיקלית, נגיד יש זרם, אין זרם, קבל שטעון או פרוק, מגנט שמצביע בכיוון אחד או בכיוון אחר, כל אחד מהמצבים האלה יכול לייצג 0 או 1. ביט קוונטי, הקיוביט, יכול להימצא בשתי המצב, שני המצבים האלה סימולטנית, הוא יכול להימצא במה שאנחנו קוראים לו סופר פוזיציה של שני המצבים. הוא יכול לייצג גם 0 וגם 1.
שזה עוד מצב פשוט? זאת אומרת שבמקום שני מצבים הוא יכול להיות בשלושה מצבים, המצב השלישי הוא שני המצבים הראשונים בו זמנית?
לא, זה רצף של מצבים, זה בעצם אין סוף מצבים.
יש קצת
יכולים...
בלגן כזה, לא? אז זה... אפשר לשלוט בזה? או, אפשר להוריד קבצים? אפשר לראות סרטים?
אפשר להוריד קבצים, לראות סרטים עוד לא. אבל זה, אתה צודק במובן הזה שהשליטה על המערכות האלה זה החלק הכי מאתגר והכי קשה. איך אני יודע לשלוט על כמה מערכת נמצאת באפס, כמה באחד, וזה אפילו קצת מעבר לזה, אני צריך לשלוט על מה שאנחנו קוראים לו קשר הפאזה בין אפס לאחד. אתה יודע שגלים הם בניגוד לחלקיקים שמתחברים בצורה נורא פשוטה, אם יש לי חלקיק אחד ועוד חלקיק שני, אני מקבל שני חלקיקים, אבל שני גלים כשהם מתחברים, הם יכולים להתחבר, גל, אני מתאר אותו כאיזה עמק והר ועמק והר וחזר כן. חלילה, הם יכולים להתחבר שעמק פוגש הר והר פוגש עמק, והם מבטלים אחד
החיבור,
את השני.
אז החיבור גלי בין ה...
החיבור, וואו. חיבור גלי.
טוב, נראה לי שהצלחנו לאפס את הציבור אחרי כל בליל הבחירות הזה.
טיפול בהלם.
ממש. תשמע, כן, ניתן נכון. לאנשים אולי שיר לעכל את מה שהיה פה. אני מבטיח שעל עיקרי הדברים גם נחזור, ואז באמת נדבר על המחשב הקוונטי, נבין באמת מה הוא כן יודע לעשות בזכות הסופר פוזיציה או המצב הזה של שני מצבים בו זמנית וכו', שגם הוא לא חד-חד ערכי, נכון? אמרת שהמצבים האלה יכולים להתחבר בהרבה כיוונים.
יש רצף של מצבים, יש אין סוף מצבים של חיבור רצף ואחד.
וואו, וזה טוב לנו המחשב הקוונטי הזה?
על זה, כן, גם על זה נדבר.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדענים הצליחו לרפא סוכרת בעכברים. המדענים מאוניברסיטת וושינגטון בסיינט לואיס, ארצות הברית, הצליחו להפוך תאי גזע אנושיים לתאים שמייצרים אינסולין, אותו הורמון שדרוש לגוף כדי להתמודד עם הסוכר, וכך הצליחו לרפא את העכברים החולים. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Biotechnology. עכברים אגב עם סוכרת חמורה נרפאו תוך שבועיים, ועדיין חשוב להדגיש שהדרך לריפוי סוכרת בבני אדם עוד ארוכה, ואנחנו רחוקים מפתרון עבור יותר מ-400 מיליון בני אדם שסובלים מהמחלה ברחבי העולם. שלום לדוקטור רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני, במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח להבין מה הם הצליחו, מה המדענים מארצות הברית הצליחו לעשות, ובסופו של דבר נבין האם זה באמת יכול להיות רלוונטי גם לבני אדם, בסופו של דבר. אבל בואו נתחיל באמת מהמחקר עצמו.
תראה, מה שבעצם הם מדווחים זה בעצם יצירת תאים שמייצרים אינסולין, והתאים האלה לא רק מייצרים אינסולין, אלא כשמשתמשים אותם לעכבר, הם בעצם מצליחים להחליף את התאים המקוריים בזה שהם יודעים להגיב לרמות הסוכר, ובעצם להוריד את הסוכר לפי הצורך. זה לכאורה על פניו ריפוי סוכרת. ומשהו שכבר שנים מחפשים לעשות, אבל צריך לשים את המחקר הזה בקונטקסט של מה שקורה בעולם כבר מעל 20 שנה, כי מחקרים כאלה כבר פורסמו לא פעם לצערי או לשמחתי, לצערי כי זה לא תורגם עדיין לטיפול בבני אדם.
כי מה, אנחנו בדרך כלל עורכים ניסויים באחברים, ואז זה קצת רמז לכך שאנחנו קרובים לפיתוח תרופה שקשורה לבני אדם, לא?
אז בגדול אתה צודק, זאת אומרת, זאת המתודה המדעית היא להתחיל קודם במודלים של בעלי חיים, הבעיה שהן בסוכרת מסוג אחד והן בסוכרת מסוג שתיים, מה שנקרא נאורים ומבוגרים פעם, בעצם אנחנו לא מספיק מבינים את המחלות, ולא פעם אנחנו... בעצם אפשר, אנחנו בקהילה המדעית אומרים שריפינו עכברים מסוכרת פעמים מזמן, הבעיה שזה לא עובר לבני אדם הנושא הזה, ויש לא מעט מודלים עכברים שבהם עשו התערבויות דומות לזה בעזרת תאים ממקורות שונים, בארץ הייתה התקדמות לדוגמה בעזרת תאים ממקור כבד, ולמרות זאת אנחנו לא רואים את זה הופך לתרופה בבני אדם עדיין בעתיד הקרוב.
אז בוא נדבר באמת על הסוכרת, מה קורה לי בגוף כשאני חולה בסוכרת?
אז אנחנו בעצם עדיין בשלב תיאור המחלה, ובעצם אנחנו מבדילים בגדול בין שני סוגים, בין שתי מחלות שונות לחלוטין. במחלה אחת, שזה נקרא פעם סוכרת נעורים או סוכרת מסוג אחד, הגוף תוקף את תאי הלבלב שמייצרים אינסולין והורס אותם, כאשר בסוף המחלה פורצת כשאין מספיק אינסולין בגוף, וצריך, הטיפול הוא באופן עקרוני להחזיר את האינסולין.
שהוא אותו הורמון שאיכשהו מווסת את רמת הסוכר בגוף.
כן, זה בעצם המפתח שפותח כן. את הדלת לסוכר להיכנס לתוך התאים, ככה אפשר לחשוב עליו. בסוכרת מסוג 2, שם זה כבר יצור יותר מסובך, הסוכר עולה, אבל הוא עולה בגלל שהרבה מאוד דברים תורמים לזה, גם הלבלב לא מתפקד כמו שצריך, הכבד מייצר יותר מדי סוכר, השרירים לא רגישים לאינסולין שמופרש מהלבלב, הכליה לא מפרישה מספיק סוכר, ויש הרבה מאוד מערכות שונות, ואנחנו יודעים שזאת מחלה שהרבה יותר קשורה גם להשמנה, ומה בעצם השמן גם תורם לא מעט למחלה הזאת, אבל בסוף, 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 אם אנחנו צריכים, תחזיק אותי ככה, תדביק אותי להכיר ותגיד לי מה גורם לסוכרת, אני גמגם, כי אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא מבינים את התהליכים המקוריים שגורמים לדברים האלה לקרות, אנחנו לא יודעים מה בסוכרת מסוג אחד גורם למערכת החיסון לתקוף את הלבלב עצמו, ולמה התהליך הזה פתאום מופיע ביום בהיר אחד, כמובן זה לא מופיע ביום בהיר אחד, זה תהליך, אבל למה זה קורה לבן אדם אחד ולא לשני? אנחנו בסוכרת מסוג 2 יודעים שזה קשור למגפת ההשמנה, אבל לא באמת מצליחים להבין למה במטופל אחד יהיה רק השמנה ובאחר יהיה גם סוכרת, ולכן אנחנו נורא זקוקים בכל תרופה שלנו למחקר הקליני שיוכיח לנו שזה באמת עובד בבני אדם. אנחנו, גם כשריפינו מחברים ממזמן, אנחנו הרבה פעמים לא מצליחים לעבור לבני אדם ולהוכיח שזה קורה במחלה האנושית, כי המחלה העכברית היא הרבה פעמים מאוד שונה מהמחלה האנושית.
ובהנחה שאפשר יהיה לשקם את הלבלב ולייצר שוב אינסולין, זה לא מבטיח, אתה אומר, ריפוי בהכרח וכל מה שקשור לסוכרת מסוג 2 לפחות.
תראה, בסוכרת מסוג 2 היום יש לנו תרופות מאוד חזקות שהן לא דרך אינסולין, אלא הן עוזרות ללבב לתפקד בעצם. אז לא בטוח שיצטרכו תאים שמוסיפים עוד אינסולין. בסוכרת מסוג 1 זה מאוד נראה קוסם, העניין הזה שבעצם חסר להם אינסולין, בוא ניתן להם תאים שמייצרים את ההורמון, ובכך נפתור את הבעיה. הבעיה שזה בעצם לא יפתור את הבעיה העיקרית, את הגורם למחלה שזה מערכת החיסון. כי למה שמערכת החיסון לא תתקוף את התאים החדשים שמייצרים אינסולין? ושם אנחנו בעצם לא יודעים איך לעצור את התהליך הזה או למנוע אותו בלי לפגוע במערכת החיסון. אנחנו יכולים לטפל במערכת החיסון, אבל אז אנחנו בעצם עוברים ממחלה שהיא חסר באינסולין למחלה שנקראת ניקוי חיסוני, שהיא הרבה פעמים מחלה יותר מסוכנת.
זאת אומרת, כן אפשר בסוכרת מסוג אחת איכשהו לרסן את מערכת החיסון ולגרום לו שלא לתקוף את הלבלב ואת התאים שמייצרים אינסולין, אבל אז אנחנו פוגעים במערכת החיסון מן הסתם.
בדיוק, הרבה מאמץ מושקע בעצם בלמצוא, אנחנו קוראים זה חיסונים. מה זה חיסון? זה משהו שמלמד את מערכת החיסון, אבל לא פוגע בתפקוד שלה. חיסון במרכאות, כן? אבל בסוף אנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, או שהטיפול הוא אגרסיבי מדי, ובעצם המטופל הופך להיות מסוכרתי למטופל שבעצם יהיה מושתל, מושתל ואיים כמו מושתל כליה, ושם הסיכון של דיכוי מערכת החיסון הוא גדול יותר, או שפשוט זה לא יעבוד מספיק, ומה שאנחנו רואים זה אולי קצת דחייה של המחלה, אבל לא באמת בהכרח מניעה שלה, כמו שאנחנו רואים באחברים. באחברים המודלים הם מאוד יפים, זאת אומרת, אתה נותן לאחבר טיפול, אתה משתיל לו איים, אתה משתיל לו טעים, ואתה בעצם מצליח במרכאות לרפא אותו מסוכרת, אבל זה לא אותה מחלה כמו המחלה האנושית.
המחלה אצלנו יותר מורכבת, אתה אומר.
הרבה יותר מורכבת, כן.
טוב, אז אולי פחות נותן תקווה ממה שחשבנו בהתחלה. תודה
לך. כל דבר כזה נותן תקווה, אנחנו לא יודעים בסוף מאיפה הפתרון יגיע. לא צריך, כן, אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור שחייבים את ההוכחה בבני אדם, חייבים לראות את המחקר הקליני שיוכיח שזה באמת משפיע משהו.
כן, במיוחד בנקודה שבה דיברת על המורכבות של המחלה בבני אדם, התופעה הזו שנקראת סוכרת.
כן.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה לך.
בשמחה, תודה רבה.
ואנחנו חוזרים לפרופסור רועי עוזרי, סגן הנשיא לפיתוח משאבים מכון ויצמן למדע, ראש הצוות שפיתח ובנה את המחשב הקוונטי הישראלי הראשון. אז יש דבר כזה מחשב קוונטי?
יש.
היינו בדיוק בנקודה שבה סיפרת לנו שכל מכניקת הקוונטים היא מערכת חוקים שמסבירה את מה שקורה בטבע בסקלות קטנות מאוד.
נכון.
כל מה שחוקי ניוטון והתפוח והכבידה, זה משום מה מפסיק לעבוד כשאנחנו מדברים על דברים אולי גדולים מדי או מהירים מדי או רחוקים מדי, אז גם בסקלות קטנות הדברים הם פתאום פחות רלוונטיים. יש לנו את מכניקת הקוונטים, והתחלת לדבר על מחשב שפועל באמצעות לא רק ביט או אין ביט או יש ביט, כזה שני מצבים כאן, אנחנו רגילים למחשבים בינאריים בעצם, נכון?
נכון.
אפס ואחת, והנה יש פה מחשב שיש לו מצב שלישי, או מצב של סופר, אולי הוא לא שלישי, אלא מצב אחד שהוא בכלל סופר פוזיציה, שמכיל הרבה מאוד מצבים.
בעצם המצב הפיזיקלי של ביט קוונטי, אני צריך לתאר אותו על ידי גל שפרוס גם באפס וגם באחד, כמה מתוך הגל נמצא באפס וכמה מתוך הגל נמצא באחד, אני בעצם יכול לשלוט על זה עקרונית באופן מלא, לכן יש לי אינסוף דרכים לחלק את הגל בין 0 ל-1.
ואז מה, אפשר לקחת מידע רב ואיכשהו להעמיס אותו על פחות מקום בזיכרון?
בדיוק, אז התחלנו לדבר על זה שאם אני לוקח ביט קוונטי 1, אני בעצם יכול לפרוס אותו במקביל גם על 0 וגם על 1. אם אני לוקח שני ביטים רגילים, הם יכולים להיות באחד מתוך ארבעה מצבים, 0-0, 0-1, 1-0 ו-1-1. שני ביטים קוונטיים יכולים להימצא בגל שפרוס על כל ארבעת המצבים בו זמנית. בואו נמשיך. אם יש לי שלושה ביטים קלאסיים, אני מדבר על שמונה מצבים, 2 בחזקת 3, 2 עבור הראשון, כפול 2 עבור השני, כפול 2 עבור השלישי.
מה שפעם מדעו אותנו עם בסיס, לדעתי, בסיס, נכון, על בסיס 2, נכון? 2 בחזקת 0, 2 בחזקת 1, 2 בחזקת 2.
בדיוק, זה בעצם הקומבינטוריקה
של כמה מצבים. כן, מערכת החינוך אפקטיבית. הנה, אנחנו משחזרים פה.
הוכחה חיה פה
כן,
מולי.
כן, האמת שכשלומדים במתמטיקה בסיסים, ואתה מבין ש... זה לא בהכרח שהעולם חייב לפעול לפי בסיס 10, כפי שאנחנו בדרך.
זה שרירותי, זו בחירה. דרך אגב, גם הבחירה לקודד אינפורמציה לתוך בסיס בינארי היא בחירה. היא בחירה שעושה לנו את החיים קלים בהרבה מובנים, וזו בחירה, אפשר למצוא.
יכולה הייתה להיות מערכת מספרים שאחרי 7 מגיע 1-0, ואז זה היה 8 החדש.
בדיוק.
כמו בשפה אוקטלית וכו'.
בדיוק. אז היינו בשלושה ביטים שיכולים להיות, שלושה ביטים קלאסיים שיכולים להיות באחד משמונה מצבים. שלושה ביטים קוונטיים יכולים להיות מתוארים על ידי גל שפרוס על כל שמונה אפשרויות בבת אחת. אם אני מדבר עכשיו על 100 ביטים קלאסיים, הם יכולים להיות באחד משתיים בחזקת 100 מצבים. שתיים בחזקת 100 זה מספר שיותר גדול מסך החלקיקים ביקום. אם אני הייתי צריך לבקש ממחשב לעבור ולבדוק אפשרות אחר אפשרות על כל שתיים בחזקת 100 אפשרויות, ש100 ביטים סך הכל, תזכור שהמחשבים שלנו היום משתמשים במיליארדי ביטים. אם הייתי מבקש מחשב לעבור על כל אחת מהאפשרויות שניתן לקודד לתוך 100 ביטים, זו משימה שלעולם לא הייתה מסתיימת. מחשב קוונטי, לעומת זאת, יכול להימצא בגל שפרוס על כל 2 בחזקת 100 האפשרויות האלה בו זמנית. וזה בעצם, אם אני עושה את זה, אני עושה טיפה הפשטה, זה בעצם המנגנון שמאפשר למחשב קוונטי עבור בעיות מסוימות לסרוק את מרחב האפשרויות בצורה הרבה יותר יעילה.
אתה יכול לטפל בחמויות זיכרון יותר גדולות במהירות?
זה פחות עניין של זיכרון, כמו עניין של אם יש לי שאלות חישוביות שעל מנת לפתור אותן, אני צריך לסרוק את כל האפשרויות שהקלט שלי נותן לי לקבל.
אוקיי.
עבור בעיות מהסוג הזה, מחשב קוונטי, עבור לפחות חלקן, מחשב קוונטי יכול לסרוק את הקלט בצורה הרבה יותר יעילה ולמצוא את התשובה. אני כמובן צריך לדאוג לכך שבסופו של החישוב, כל אותם אפשרויות גל שפרוסות על כל מרחב האפשרויות יתחברו חזרה בצורה שתיתן לי תשובה אחת ברורה ופשוטה. זה לא יעזור לי אם המחשב יוציא לי 2 בחזקת 100 אפשרויות פלט, וכשאני אמדוד את המחשב אני אמצא אותו באחת מהאפשרויות האלה בהסתברות כזו או אחרת.
טוב, אנחנו נעצור כאן ואז נבין איפה המחשב הזה נמצא. אנחנו יודעים שלענקית הטכנולוגיה גוגל יש מחשב קוונטי, לאחרונה פורסמו כל מיני ידיעות שקשורות למחשבים קוונטיים. זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר קורה, נכון? גם יש תקציבים שדורשים לפיתוח קוונטי וכולי. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. איך אתה עם עולם הים ודולפינים, לוויתנים?
אני מת על ים, אני פעמיים בשבוע בים, חותר בקייק, אני מאוד אוהב את הים.
אז אני לפחות פעמיים בשבוע נוסע ליד הים. יש לי מנהג כזה שאני מגיע הביתה, אבל דרך עוקפת לראות את הים. אני בתוך קופסה סגורה.
להרגיש אותו קצת.
בתוך הכלוב של פרדי שלי. אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לטיפוח האור של הלוויתנים. שימו לב, במשך שנים חוקרים תהו מדוע הלוויתנים שחיים בכתבים נודדים אלפי קילומטרים לאזורים טרופיים, בהם יש מעט מזון יחסית, והתשובה היא טיפוח ובריאות האור שלהם. המים החמימים באזורים הטרופיים מסייעים להתחדשות האור של הלוויתנים, קצת כמו שאנחנו מבלים באתרי ספא, בהנחה שזה קורה. הדברים עולים ממחקר אמריקאי שפורסם בכתב העת Marine Mammal Science. אז האם אחרי טיפוח האור של הלוויתנים אנחנו צפויים לטרנדים נוספים, כמו למשל משיכת הציפורניים שלהם בלק ג'ל, מסכות זהב לפנים וכמובן בוטוקס? שלום לדוקטור עוז גופמן, ביולוג ימי, מנהל פרויקט הדולפינים באוניברסיטת חיפה, מחמד לי מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל, וגם עמית מחקר במכון ללימוד הים על שם ריקנתי. שלום לך.
בוקר טוב.
האם טיפוח האור זה משהו שהוא כל כך מהותי ללוויתנים, שהם נודדים אלפי קילומטרים כדי לשקם את מצב האור שלהם?
Yeah, הם נמצאים באזורים קרים רוב השנה. למעט 3 חודשים שהם באזורים חמים, אז הם נמצאים כל הזמן באזורים שהמים בהם הרבה יותר קרים מהאזור שבו הם מטפחים את האור, מזדווגים ומגדלים את הוולדות שלהם בצורה היותר מוגנת בחודשים הראשונים שלהם. אז זה המחקר הזה הוסיף עוד נושא שמדוע גורם להם להיות באזורים החמים.
אז מה קורה? מדוע
הם גם צמים? הם גם צמים, אז הם לא דיברו, הם גם צמים בכל התקופה הזאת. למעט הגורים שיונקים מהאימהות,
כן.
הם לא ניזונים שם.
רגע, אז בוא תסביר לנו באמת מה הם עושים. הם חיים באזורים מאוד קרים, נכון? באזורים שבהם המים...
הם חיים בכתבים, כן. באנטרטיקה ואלסקה, והם בשלב מסוים הם מסיימים את השהייה שלהם שם באזור שהם ניזונים מכמויות אדירות של מזון, ומתחילים בשחייה לכיוון האזורים החמים, ששם הם בעצם מולדים את הוולדות, מגדלים אותם וחוזר חלילה. המסלולים שלהם הם קבועים, הם מתחלקים לתתי להקות, וכל פעם הם מגיעים לאזור שהאימא והסבתא והאבא היו בשנה שעברה.
עכשיו, אני מבין שאחד האינטרסים או אחד המניעים הוא באמת טיפוח האור. למה חשוב להם כל כך לטפח את האור?
האור מגן על שכבת שומן מאוד גדולה שלהם. על החיות האלה, הלוויתנים הגדולי סנפיר, גם נצמדים צדפות, ברניקלס, והם מורידים אותם בתקופה הזאת. הם באים שהם מלאים והם מורידים אותם. את חלקם, לא את כולם.
האור שלהם לא מתחדש כמו...
האור שלהם מתחדש מהר מאוד. הלוויתנאים, ברגע שהם נפצעים בים, אז האור שלהם ממש, כשכל עוד הם בריאים, האור ממש נסגר בשניות על שכבת השומן, כי הם לא יכולים לאפשר לעצמם לדמם הרבה מאוד. אז גם מהאור הם מוציאים טיפות קטנטנות של שומן שמאפשרים להם לשחייה שלהם להיות הרבה יותר יעילה במים. הם מחליקים על המים.
ולמה, מה עוד היתרונות במים חמימים עבורם? למה הם נוהגים להזדווג או לפחות...
יש להם שם פחות אויבים יחסית, הרבה יותר קל להם לגדל את העליות עם הגורים שלהם בסביבה שהיא יותר רדודה, הם שוחים ממש ליד החוף באזורים האלה, והם יותר מוגנים שם, יותר קל להם להגן על ההבלדות שלהם ליד החוף, ובתוסף לזה גם כל התוספות שמצאו עכשיו במחקר שפורסם במרינה נסיין, שהם גם עושים שם בעצם את ה... זה עוזר להם לתהליך של החידוש של האור. עכשיו גם שאר האחים שלהם, המינים השונים של הלוויתנאים, הם מחליפים את האור שלהם בתדירות מאוד מאוד גבוהה, את האור החיצון, זה שכבה מאוד דקה יושבת השכבת שומן והשריר, והשכבה הדקה של האור מתחלפת כל הזמן.
אז העניין פה הוא לא אסתטי כמובן, אלא יעילות והישרדות.
בהחלט.
טוב, אנחנו מדברים לך על השיחה הזו, הביולוגיה, מדוקטור רוז גופמן, מנהל פרויקט הדולפינים באוניברסיטת חיפה, הוא מחמלי ועמית מחקר במכון ללימודי ים על שם רקנתי. תודה לך.
תודה רבה לכם. גם טוב.
ועכשיו פינת גיבורי העל שלנו, והנה השאלה של רוני דלמאי מנתניה. אילו גיבורי על מתממשקים עם מחשבים? שלום לאבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על, ואומן מצחק, שלום.
בוקר טוב, דודו.
יש גיבורי על שמתממשקים עם מחשבים מלבד כמובן רובוקופ?
ודאי שיש הרבה מאוד כאלה. אם קודם כל, אתה יודע, גם שימוש במחשבים שנחשב מדע בדיוני, ראינו בקומיקס ובקולנוע אצל גיבורי על הרבה לפני מקומות אחרים. אני קודם כל אתן לך דוגמה שאני בטוח שאתה מכיר, מחשב העל שהיה במבצר של סופרמן. מחשב העל הקרפטוני שמבוסס על קריסטלים.
נכון! כן, אף פעם לא הבנו איך הוא באמת עובד, אבל היו שם קריסטלים כאלה יפים.
כן, זה היה מעין מדמה אינטליגנציה מלאכותית בדמות אבא שלו, ג'ורג' אל, שחינך אותו על הכוכב שלו.
מרלון ברנדו האגדי.
נכון. אז וכמובן שגם לבטמן יש את מחשב העל במערה שלו, שאיתו הוא מפענח פשעים ובודק דגימות DNA ודברים כאלה. ולאיירון מן לקחו את זה צעד אחד קדימה, שבסרטים ראינו שיש לו ממש עוזר אישי שהוא אינטליגנציה מלאכותית, שהוא מתקשר איתו. ואיירון מן כולו הוא התממשקות אומנם לא ישירה, אבל התממשקות בין אדם ומכונה, גם דרך ג'רוויס, האינטליגנציה המלאכותית שלו. אם לוקחים את זה צעד קדימה, אז בעולם של האקסמן, יש את פרופסור אקס, המנהיג שלהם, שלו יש מחשב על שנקרא סרברו, והוא מתממשק ישירות למוח שלו. הוא בעצם מניח על עצמו כסדה שכזו, ודרך הכסדה הזו, הכוחות הטלפטיים שלו מתעצמים, והוא מסוגל לאתר כל מוטנט, כל גיבור על מהעולם שלו דרך המחשב הזה, וגם לאתר בני אדם רגילים, ובמקרים קיצוניים גם אפילו להשפיע ולפגוע באנשים האלה שהוא מאתר דרך המחשב הזה. וכל העניין הזה של ממשק אדם מכונה התחיל לצבור תאוצה בז'אנר שנקרא סייבר פאנק, שהוא מעין עתיד דיסטופי. לא, בשנה שעברה ראינו סרט שמבוסס על קומיקס יפני מהז'אנר הזה, שנקרא הרוח במעטפת, Ghost in the Shell, שבו בעצם יש את העניין הזה של בן אדם פשוט שיש לו חורים בעורף, שהוא יכול להתחבר לרשת מחשבים פיזית, כך שנועצים לו. נועצים לו בעצם מעין פלאג כזה שדרכו מתחבר לרשת מחשבים, והרעיון הזה שימש השראה גם לסרט המטריק.
נכון. הם היו מחוברים באמת, אם ממש אפשר היה לחבר אותם עם קבלים.
כן, גזע המוח שלהם היה מחובר במעין סיכה מאוד מפחיתה כזו למחשב, שבעצם מצד אחד גרם להם לחיות בהזיה, ומצד שני עזר להם ללמוד מיומנויות מאוד מאוד מהר, כי הם היו פשוט יכולים להוריד לתוך המוח של מיומנויות. יש את הסצנה המפורסמת שהוא פותח את העיניים ואומר, אני יודע קונג פו, על ידי זה שממש, כאילו תקו לו דיסק און קי למוח, והעתיקו לו קונג פו לתוך המוח.
ושנייה, בלי חוגים, בלי השקעה, בלי אימונים.
בלי אימא מתי התוספת אותי.
בדיוק. מי היה מאמין, אני יודע. שמע, אוקיי, זה מעניין, כי היום אנחנו, זה נשמע מופרך, אבל היום כשאנחנו יכולים לגשת או להגיע למידע במהירות, יחסית, שוב, זה פשוט תהליך שלוקח קצת יותר זמן, אבל עדיין המידע היום נגיש. אבל באמת שם מוצגת הלמידה האולטימטיבית בשנייה אחת, דאונלואוד של המידע למוח.
תשמע, אני לא יודע עד כמה מופרך זה נשמע, כיוון שדברים שפעם היו נראים לנו כמו מדע בדיוני, למשל המחשב של סופרמן, שבעצם מקרין הולוגרמה בעלת אינטליגנציה מלאכותית שמדמה אדם רגיל,
נכון.
אנחנו מאוד קרובים לדבר כזה במציאות שלנו. אולי הטכנולוגיה של הקרנת ההולוגרמה קצת פחות, אבל לייצר הדמיה מוחשבת שנראית ומתנהגת כמו בן אדם רגיל ושאפשר לבוא איתה בשיחה, זה כבר קיים בימינו. אז אני לא בהכרח, ואני יודע גם שיש עבודה על התממשקות ישירה בין מוח ובין מחשב, לשתף חוויות, זיכרונות וכו'. אז זה לא כזה מופרך. ועוד בדיבור אחד על העניין הזה, יש גיבור על שאנחנו נראה על המסך כנראה בעוד שנתיים, עובדים כרגע על הסרט שלו, שנקרא The Great Machine, המכונה הגדולה, שבעצם כוח העל שלו הוא לתקשר עם מכונות. הוא יודע בעצם להגיד למכונה, נניח להגיד לרמזור תהפוך לאדום, הופך לאדום, להגיד למחשב תתקלקל וכו'. וזה קומיקס מאוד מאוד מעניין, כיוון שהוא מתרחש כביכול בעולם שלנו, והבן אדם הזה הצליח לעצור חצי מהאסון התאומי, הצליח לעצור את המטוס השני, והשתמש בתהילה שלו כדי להיות ראש ממשלת ניו יורק אחר כך. והוא ממשיך לתקשר עם מכונות תוך כדי תפקידו כראש ממשלת ניו יורק, אפילו מונע ניסיון התנגשות בו דרך באמצעות הכוחות שלו.
שוב, נזכר סיפור בדיוני כמובן, אבל מעניין.
כן, כן. זה ברור שסיפור בדיוני ודאי, אבל אני אומר, הרי קומיקס זה בכלל עולם גיבורי על ומדע הבדיוני, תמיד הוא צעד או עשרות צעדים קדימה בכל מה שקשור לטכנולוגיה, והממשק בין אדם ומכונה או אדם ומחשב זה משהו שבטח שראינו ונמשיך לראות, ותמיד הסיפורת תקדים את המציאות, אבל בהחלט אנחנו רואים את העניין הזה ויש גיבורי על, ובכלל בעולם הזה של מדע הבדיוני המון המון ממשקים כאלה בין אדם ומחשב.
ויבוא יום, אתה אומר, ואולי הוא לא כל כך רחוק, שבאמת נוכל להתחבר למחשבים. ואז...
יש דברים שפעם היו מדע בדיוני והיום יומיומיים, אז אנחנו לא מנהלים
כל מי שקבוע היום בטלפון שלו מבין שמדע בדיוני זה משהו שבסופו של דבר, כן, זה יכול לקרות. אנחנו קצת מחוברים היום למחשבים עצמם. תודה מעומק הלב לפרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מירב. תודה לך.
תודה לכם.
אז הנה אנחנו עוברים לפרופסור רועי עוזרי, ששכנע אותנו שיש דבר כזה מכניקת קוונטים, זה לא איזה מין תורת רוח כללית של פיזיקאים שמעשו בכללים יציבים ובמצבים ברורים, ואפילו יש מחשב כזה בישראל.
כן, שוב בוקר טוב דודו, אז כן, יש מחשב כזה בישראל.
איפה הוא נמצא? איך הוא מעוצב?
אצלנו במכון ויצמן.
מקלדת, אכבר, מה יש שם?
יש לו מקלדת, יש לו אכבר, אנחנו שולטים עליו באמצעות מחשב רגיל לגמרי, וגם קוראים את האוטפוט שלו באמצעות מחשב רגיל לגמרי, מכיוון שאנחנו צריכים להפסן את האינפורמציה בתוך ביטים קוונטיים, ובשעה הקודמת דיברנו על מה זה ביטים קוונטיים, אתה צריך בעצם לייצר ביטים מתוך מערכת שהיא קוונטית, אז אנחנו...
שוב נסביר, אנחנו מייצרים בדרך כלל ביטים במחשב שלנו באמצעות מתח, נכון? או זרם, ליתר דיוק, זרם חשמלי בדרך כלל?
זה יכול להיות, לפעמים זרם חשמלי, זה יכול להיות מתח חשמלי, זה יכול להיות מגנט קטן שמצביע בכיוון כזה או אחר, יש כל מיני דרכים פיזיקליות לאפסן מידע.
בגדול זה אפסון מידע שבסופו של דבר מסתכם ביש או אין, או אפס ואחת.
שני מצבים, זה דיכוטומיה או אפס או אחד, וביט קוונטי, סיכמנו כבר שזה גל שיכול להיות פרוס גם על אפס, גם על אחד, ו... היחס בין 0 ל-1 יכול להיות נשלט באופן רציף, ועל מנת לייצר כזה...
המערכת הזו נשלטת, או שזה אתה מוריד סרטון של חתול מנגן על פסנתר, לוחץ פליי, ופתאום זה סנאי שרוקד הורה?
אז האתגר אולי הכי גדול במחשב קוונטי זה באמת לשלוט על המערכת הזאת בצורה טובה, ולמנוע מטעויות לקרות. הדרך שאנחנו בונים מחשבים קוונטיים זה על ידי שימוש באטומים בודדים. אנחנו לוקחים אטומים אחד-אחד, אנחנו לוכדים אותם באמצעות שדות חשמליים, זה מכיוון שהאטומים שלנו הם טעונים חשמלית, זה יונים, אנחנו לוכדים אותם בעצם באמצע כלום.
אטום של איזה חומר, אם כבר הזכרת?
אנחנו עובדים עם סטרונציום, שזה יסוד טיפה כבד.
מיד נבדוק אם זה קיים בטבלה המחזורית, ששום נפלתי קורבן הונאה כאן בשידור.
אנחנו פה, האינטגריטי שלנו סופר חשוב, קיים, זה בטור השני בטבלה המחזורית.
אוקיי.
כן, קוראים לטור הזה Earth Alkaline, זה אנחנו עובדים יונים של סטרונציום, אנחנו לוכדים אותם באמצעות שדות חשמליים, בעצם באמצע שום דבר, באמצע וקום.
ממש אטום אחד?
אטום, כל ביט קוונטי זה אטום בודד. בגוף שלך יש בערך 10 בחזקת 27, 10 בחזקת 28 אטומים.
יותר עם הקפה, זה יותר.
עם הקפה יותר, נכון. המון המון אטומים, אנחנו עובדים עם אטום בודד, ואנחנו עובדים היום, המחשב שלנו יש בו פחות 5 ביטים קוונטיים, אז אנחנו עובדים עם 5 אטומים. היום אנחנו עובדים על הדור הבא של המחשב הקוונטי, 50 ביטים קוונטיים. כל אחד מהביטים הקוונטיים הזה זה אטום אחד, והדרך שאנחנו מבצעים פעולות, מחשב זה משהו שאתה צריך לבצע עליו פעולות,
נכון.
אתה צריך בעצם להתחיל את המחשב, אתה צריך לקרוא את המחשב, אתה צריך לבצע כל מיני שערים לוגיים, את כל זה אנחנו עושים באמצעות קרני לייזר שממוקדות ופוגעות בביטים האלה ועושות עליהם את כל הפעולות הנדרשות. זו ארכיטקטורה שמאוד שונה מהדרך שאתה רגיל לחשוב על מחשבים בעולם הרגיל, ששם יש לך מעגלים חשמליים שמוטמעים בתוך שבבים של סיליקון פחות או יותר. אני חושב שבכלל חשוב להגיד שבעולם הזה של, בניגוד לעולם של מחשבים רגילים שבהם מוליכים למחצה מבוססי סיליקון, בעצם לקחו את כל השוק. היום אתה לא תנסה לבנות מחשב רגיל, אותו מחשב ניסה שציינת ש-IBM בנו לפני כמה, 30 שנה, 40 שנה?
כן, כמעט.
אז היום, 86, לא, כן. היום לא תנסה לבנות אותו בטכנולוגיה שהיא שונה ממוליכים למחצה מבוססי סיליקון. בעולם של מחשבים קוונטיים בעצם אין טכנולוגיה אחת שלקחה את כל הקופה. יש היום מספר טכנולוגיות שמתחרות אחת
בשנייה. זאת אומרת, עוד לא נעלו על הטכנולוגיה האופטימלית.
עוד לא נעלו, הזכרת את ענקית הטכנולוגיה גוגל, שבנתה מחשב באמצעות מחשב קוונטי של 53 ביטים קוונטיים, הצליחה להוציא לפועל חישוב שלא ניתן יהיה להוציא לפועל באמצעות מחשב רגיל.
וואו.
הם משתמשים בטכנולוגיה שונה ממה שאנחנו משתמשים במעבדה, זו טכנולוגיה של מוליכי על, מוליכי על בטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, אלה בעצם מעגלים חשמליים שמבוססים על מוליכים שחסרי התנגדות. יש היום בארץ מספר קבוצות שעובדות על לבנות מחשב קוונטי באמצעים האלה. יש חברות וגם מעבדות שמנסות לבנות מחשבים קוונטיים שמבוססים על חלקיקי אור, אותם פוטונים שדיברנו עליהם קודם. זה היום מאמץ שהוא מאוד רחב, ואנשים מנסים לפתור את הבעיה הזאת בטכנולוגיות שונות. אנחנו עובדים על אטומים בודדים. האטומים האלה, דרך אגב, אנחנו מקררים אותם באמצעות לייזרים לטמפרטורות של כמיליונית מעלה מעל האפס המוחלט. אני לא יודע אם מאזיננו יודעים ש... לטמפרטורה יש אפס מוחלט. אפס מוחלט,
אתה מדבר מינוס 273 לדעתי?
אותה מינוס 273 מעלות צלזיוס, אפס קלווין. זו טמפרטורה שאתה לא יכול להגיע אליה, אבל אתה יכול להתקרב אליה יותר ויותר, ואנחנו מקררים...
למה חשוב שהאטומים יהיו קרים מאוד?
אז חשוב שהאטומים יהיו קרים מאוד משני טעמים. הטעם אחד זה ככל שהם יותר קרים, התכונות הגליות שלהם באות לידי ביטוי בצורה יותר טובה. אז כאשר הם קרים עד כדי כך, הם מתנהגים יותר קוונטי.
טמפרטורה משנה התנהגות, זה גם כן משהו מרגיז.
זה נכון, גם כשאנחנו ככה מתקררים, אנחנו טיפה יותר רגועים, ושחם לנו, אנחנו טיפה יותר עצבנים.
זאת אומרת שהמזג הים תיכוני שלנו, תולדה של האקלים כמובן.
אנחנו רוצים אטומים סקנדינביים, ככה רגועים מאוד, וככה גם הרבה יותר קל לשלוט עליהם. זה הטעם השני. ככל שהם יותר קרים, השליטה עליהם יותר טובה ויותר מדויקת.
אז בוא נדבר באמת על המחשב הפיזי עצמו, כי זה מאוד מסקרן. איפה הוא נמצא, המחשב הקוונטי שבנית? או היית מעורב כמובן בבניית אותו?
אז אני, קודם כל, זה חשוב להגיד, זה לא שאני בניתי אותו.
לא, אתה בגראז' של ההורים, כן.
יש קבוצה שלמה של מדענים מאוד מאוד מוכשרים, שכבר כ-12 שנה עובדים על לפתח ולבנות את המחשב הזה. הוא נמצא במעבדה, אצלנו במכון ויצמן. וזה, אתה יודע, זה לא מחשב שנראה כמו אותו מעבד שנמצא בתוך הטלפון הנייד שלנו. זה חדר שלם, מלא לייזרים ותאי וקום.
הנה חזרנו למחשב בגודל חדר שלם, מה שמספרים על המחשבים.
תשמע, גם את המחשב האלקטרוני הראשון שנבנה בישראל, בתחילת שנות ה-50, אחד מהראשונים בעולם דרך אגב, הוא נבנה במכון ויצמן, אתם עדיין יכולים לראות אותו אצלנו בפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב. הוא מחשב...
ויצק לדעתי שמו לא?
ויצק, נכון. קראו לו ויצק, והוא מחשב עם כוח חישובי הרבה יותר נמוך מהטוסטר שלך היום בבית. היו לו מספר אלפים של ביטים שהוא יכל לעבוד איתם.
אבל עם כל ה...
הוא היה בגודל חדר, הוא היה ענק, הוא היה עצום.
אבל זו ההתחלה. נכון. אי אפשר לזלזל במכונות המדהימות האלה, כן?
נכון, אלה הזרעים. מפה יצמח העץ.
ואתה אומר שגם כאן זו קפיצת מדרגה, או זו פריצת דרך? אפשר להתייחס למחשב הקוונטי שנמצא היום במכון ויצמן?
אז המחשב הקוונטי שנמצא אצלנו עדיין לא יכול להוציא לפועל חישובים שמחשבים רגילים לא יכולים להוציא לפועל. בעצם הפעם הראשונה שהייתה הדגמה כזאת, שמחשב קוונטי יכל לפתור בעיה שמחשב רגיל לא יכול לפתור, זו אותה הדגמה של גוגל מלפני כ-4-5 חודשים. כן. ופה באמת הגודל קובע, כי אם אתה זוכר, אמרנו שמחשב קוונטי יכול לעבור דרך 2 בחזקת מספר הביטים אפשרויות, בבת אחת, מחשב רגיל צריך לעבור על האפשרויות האלה אחת אחרי השנייה. אם אתה מסתכל היום על המחשבים הכי חזקים שאנחנו מכירים, High Performance Computing, הפלטפורמות הכי מתקדמות שיש לנו, מספר האפשרויות שהם יכולים לעבור עליו במשך יום הוא בערך 2 בחזקת, בין 2 בחזקת 60 ל-2 בחזקת 70. כלומר, מספר הביטים הקוונטיים שאנחנו צריכים על מנת שיהיה לנו מחשב שיוכל להוציא לפועל חישובים שמחשב רגיל לא יוכל להוציא לפועל, הוא נע ב, אתה יודע, בין 50 ל-100. ולכן אנחנו עובדים היום על להגדיל את המחשב הקוונטי שלנו למחשב קוונטי שיוכל לעבוד עם 50 ביטים קוונטיים ויותר.
ובסופו של דבר, מה נוכל להרוויח ממחשב קוונטי? כי אנחנו יודעים שגם אפילו ברמת המדינה כבר מדברים על הקצאה של משאבים, מדברים על החשיבות שלממן באמת את הפיתוח, את המחקר של כל עניין הקוונטי. מה נרוויח בסופו של דבר? מחשב שיוכל לסרוק יותר אפשרויות בפחות זמן?
נכון, אז אתה צודק, יש היום תוכנית לאומית קוונטית בישראל, ובדומה להרבה מאוד מדינות אחרות, גם באיחוד האירופי, גם בארצות הברית, גם בסין, כמעט, היום כמעט כל המדינות המפותחות שיגרו תוכנית קוונטית לאומית שמנסה לקדם את הטכנולוגיה הזאת. מה מחשב קוונטי יוכל לעשות שמחשבים רגילים לא יודעים לעשות? אז היום אנחנו מכירים מספר אלגוריתמים שלגביהם אנחנו משוכנעים שמחשב קוונטי יוכל לבצע את המטלה הזאת יותר טוב מכל מחשב אחר. אחד האלגוריתמים האלה, אולי המפורסם שבהם, נקרא אלגוריתם של שור, וזה אלגוריתם שבו מחשב קוונטי יוכל לקחת מספר מאוד גדול ולפרק אותו למכפלת המספרים הראשוניים שמרכיבים אותו במספר קטן מאוד של צעדים. זו מטלה של מחשבים רגילים, לוקח המון זמן.
מה כזה עם המספרים הראשוניים האלה? למה זה מעסיק את האנושות כל כך?
למה זה מעניין? למה זו בעיה כל כך חשובה? והסיבה שזו בעיה חשובה היא מכיוון ששיטות ההצפנה, השיטת ההצפנה החזקה ביותר שיש לנו היום, נשענת בדיוק על העניין הזה של העובדה של להכפיל שני מספרים ראשוניים ולקבל מספר גדול.
שוב, רק תגדיר לנו מספר ראשוני, כזה שמתחלק רק בעצמו
ובאחד. כן. נכון, אוקיי. אז לדוגמה, 5 הוא מספר ראשוני, 7 הוא מספר ראשוני.
אין לו מכפלות וכו'.
9 הוא לא מספר ראשוני, מכיוון שהוא מתחלק ל-3 כפול 3. אז הפירוק של 9 למכפלת מספרים ראשוניים שמרכיבה אותו, הוא חד ערכית, 3 כפול 3.
כן.
המטלה הזאת של לקחת מספר מאוד גדול ולשאול מה מכפלת המספרים הראשונים שמרכיבה אותו, היא מטלה שבעצם אנחנו לא יודעים לעשות באופן יעיל. האלגוריתמים, אותו אלגוריתם מפורסם שנקרא RSA, שה-S דרך אגב שם זה עדי שמיר, מדען ישראלי, הוא גם כן במכון ויצמן. אז האלגוריתם הזה הוא מה שמאפשר לנו לשלוח מידע באופן מוצפן בין המחשב, דוגמה, המחשב שלנו לבנק, הוא גם הדרך שבה אנחנו שולחים מידע מוצפן
במערכות ביטחוניות. חשוב מאוד שאנחנו מבצעים סתם כאנשים פרטיים מתקשרים עם הבנק. חשוב שהמידע יהיה מוצפן, כי קל מאוד לירט אותו אחרת.
אז מחשב קוונטי יוכל לשבור את ההצפנה הזאת בצורה פשוטה, אבל על מנת שמחשב קוונטי באמת יוכל לעשות את זה, אנחנו נצטרך מחשבים קוונטיים עם אלפי או עשרות אלפי ביטים קוונטיים, על מנת שהם באמת יוכלו להתמודד עם מספרים מאוד מאוד גדולים. זו דוגמה אחת לאלגוריתם שמאוד מעניין גם ממשלות, גם גופים פרטיים. ויש עוד לא מעט אלגוריתמים אחרים, אלגוריתמים שמגיעים מהעולם של אופטימיזציה, לנסות למצוא את הפתרון האופטימלי לבעיות מאוד מורכבות. בעיות מאוד מורכבות הן בעיות שמטבען על מעט למצוא את הפתרון האופטימלי, אני מנסה אפשרות אחת, ואז אפשרות אחרת, ואז אפשרות אחרת.
בעיות חישוביות בדרך כלל?
בעיות חישוביות. אפילו חלק מהבעיות האלה מגיעות מהעולם הקוונטי עצמו. איך ניתן, מה רמות האנרגיה של מולקולה? זו בעיית אופטימיזציה. אני מנסה למצוא את האנרגיה המינימלית לבעיה. מחשבים קוונטיים יוכלו לפתור את השאלות האלה באופן יעיל, ולכן אנחנו כבר היום יודעים שמחשבים קוונטיים יהיו מחשבים שיוכלו לפתור בעיות שהן רלוונטיות. יש להם רלוונטיות גם עסקית וגם אסטרטגית.
וזה משהו שיחליף את המחשבים שפועלים היום, או את המחשבים שנמצאים בטלפון שלנו, או שלא בהכרח?
אני חושב שלא, ובטח לא בטווח הנראה לעין. אני חושב שמחשבים קוונטיים יהיו ליבת האצה, הם יהיו בעצם איזושהי ליבת חישוב, שתימצא בתוך מחשבים עם יכולות מאוד גבוהות מלכתחילה, בתוך פלטפורמות של מחשבי על, אבל אותה ליבה תאפשר למחשבים המאוד גדולים ומשמעותיים האלה לבצע פעולות שהם לא יכולו לבצע עד היום. הייתי רוצה רק להוסיף שלמרות שאנחנו מכירים היום מספר מסוים של אלגוריתמים שמחשבים קוונטיים יוכלו לבצע ומחשבים רגילים לא,
כן.
אני חושב שמכיוון שמדובר בפרדיגמה חדשה למחשוב, מדובר פה באמת במכונה חדשה לחלוטין, אני חושב שאנחנו רואים רק את קצה הקרחון.
זאת אומרת שנוכל להרוויח הרבה מעבר למה שתיארת פה?
אני מנחש. אני חושב שאנשים בנו את המחשבים האלקטרונים הראשונים בשנות ה-50, לא הייתה שום דרך שהם יעריכו את האימפקט, את כובד המשקל שיהיה למכונות האלה, את היקף.
גם המחשבים שהיו בשנות ה-70-80, עדיין לא הבנו את עוצמת ההשפעה או את רמת ההשפעה לחיים שלנו. חשבנו שזה קשקוש במין צעצוע כזה. שמקסימום ייתן לנו את האפשרות לשחק פונג כאלה.
נכון.
זה מה שהיה בשנות ה-70.
שתי המתקות האלה שהיינו מחליפים כדור ביניהן.
מי היה מאמין שזה השתלט על החיים שלנו?
אז אני חושב שגם פה, מכיוון שאנחנו מסתכלים על פרדיגמה חדשה למחשוב, ברגע שהעסק הזה יפרוץ ויגיע להיקפים גדולים, למחשבים מספיק גדולים, אני חושב שקשה היום מאוד להעריך את האפקט האמיתי, את האימפקט האמיתי של הטכנולוגיה הזאת.
בקיצור, הנכדים שלנו יחזיקו טלפון עם מחשב קוונטי, שידע לעשות הכל.
יש מצב, יש מצב שיהיה להם, כן. גם במכונת כביסה, מחשב קוונטי קטן, שיחשב את זמני הכביסה בצורה יותר מדויקת.
למרות שאני לא בטוח שהוא שם שבל להשקיע את האנרגיה בפיתוח. המכונות היום הן מספיק טובות. שלושה שיודעים. הטפיל שלא נושם. לנשום זה overrated, מתברר. התגלה בעל חיים שלא נושם חמצן. מי שגילו את היצור המסקרן הן חוקרות מאוניברסיטת תל אביב. הטפיל חי בתוך דגים, הוא קרוב משפחה של המדוזות, והוא חי כטפיל בגופם של דגי סלמון. המחקר התפרסם בכתב העת המדעי PNAS, Proceedings of the National Academy of Science. כתבה על המחקר פורסמה בארץ. אנחנו רוצים לומר שלום למי שהובילה את המחקר, פרופסור דורוטה אוקשון, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט. שלום לך.
שלום דודו.
אנחנו נשמח ללמוד או להכיר את בעל החיים הזה שלא צריך לנשום, ואז להבין מה המנגנון האלטרנטיבי שהוא יצר כדי איכשהו להתקיים.
אז הטפיל הזה הוא טפיל של סלמון, כמו שאמרת. זה אורגניזמי מאוד מאוד פשוט. אין לו פרר גוף, הוא עושה זוג של בלוק בתוך הסיסטות, בתוך השחירים של הסלמון. הוא מורכב מפרות מ10 סוגי של תאים. אבל למרות הגוף המאוד פשוט, יש לו מעגל רעים מאוד מסובך. יש לו 2 פונדקאי, אז הוא טפיל של סלמון, אבל הוא גם טפיל של תולעת. ובשביל להשלים את המעגל רעים, הוא צריך גם סלמון וגם תולעת. זה אומר שאם אתה שם 2 סלמון באקווריומים, אחד מותפל ואחד בלי טפיל, הם לא הולכים להדביק אחד את השני, אם אין תולעת.
וואו, הוא עובר איכשהו גם לתולעת?
כן, הוא גם עובר לתולעת.
די.
אבל עד היום אנחנו עדיין לא מכירים את התולעת שלו. אנחנו לא יודעים הרבה על הטפיל הזה, לא יודעים את המעגל החיים השם שלו, וגם לא בדיוק בדקנו שהוא לא נושם. מה שבדקנו זה שחסר לו כל הגנים שקשורים לנשימה.
רגע, אבל הכותרת הייתה באמת שמדובר בבעל חיים שלא נושם חמצן. את אומרת שאתם לא בהכרח יודעים שהוא לא נושם חמצן, אבל את אומרת שאין לו גנים מתאימים שמייצרים את כל מערכת הנשימה עצמה, נכון?
בדיוק. כן. אז בגלל שרסר לו כל הגנים האלו, אפשר להגיד שהוא לא נושם, כי אין דרך שהוא יעשה את זה. אבל לא היינו יכולים לבדוק את זה לגמרי, כי אנחנו לא מכירים עדיין כל המעגל חיים שלו.
עכשיו, יש בעלי חיים אחרים שלא נושמים חמצן? יש כאלה שאיכשהו מצליחים להפיק אנרגיה בלי שימוש בחמצן?
אז יש היפותזות שאורגניזמים מאוד קטנים, פחות מסנטימטר, שמוצאים בתחתית של ים תיכון, אזורים איפה שאין חמצן, חיים שם. הבעיה זה שכניסו להוציא את הדוגמאות האלו, לא חייב לקבל דנ"א.
אז עדיין לא יודעים את זה בוודאות.
זה גם היפותזות במקרה הזה, בדיוק.
כן, אז
לנו, יש לנו דנ"א, אז אנחנו רואים עם דנ"א שהרעיה לא יכול לנשום.
זאת אומרת, הדנ"א הוא האינדיקטור לכך שהיצור הזה כנראה לא משתמש בחמצן כדי לנשום. אנחנו יודעים איך הוא בכל זאת מפיק אנרגיה, או מה מעורב כן בתהליך הפקת האנרגיה אצלו? אז אנחנו יודעים איך בכל זאת הוא מצליח להפיק אנרגיה בלי חמצן?
אז כמו כל מחקר, זה פותר יותר שאלה. אז אנחנו עדיין לא יודעים את זה. מה שאנחנו יודעים זה שרוב הפונדקאי, רוב הפלפילים, הם גונבים אנרגיה מהפונדקאי שלהם. אז במקרה הזה, כי הוא ראי בתור השרירים, הרי הוא מקבל את הסוכר שלו, אז הוא מקבל כל האנרגיה שלו מהדג, אז יכול להיות שהוא לא צריך למשום בגלל הוא גונב הכל מהדג.
הוא טפיל גם ברמה האנרגטית, את אומרת, לא רק יושב ושואב ממנו את הסוכר, הוא אפילו לא מפרק אותו, אלא איך שהוא נהנה מאנרגיה ישירה.
כן, נראה שזה עובד כך.
וואו, מעניין מאוד. טוב, אנחנו נספק בדברים האלה, תודה רבה לך. פרופסור דורותה אושון מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט. נדייק, אז מדובר בבעל חיים שהוא טפיל, שחי בדגי סלמון וגם בתולעת, שככל הנראה לא צריך לנשום, כך לפחות על פי חקירת ה-DNA שלו. אין לו את ה-DNA המתאים ליצירת מערכת נשימה, אבל לא ראו שהוא באמת לא נושם, נכון?
בדיוק.
נכון. אוקיי, אז שוב תודה לכם, פרופסור דורותה אושון.
תודה לך.
ואנחנו חוזרים למחשבים קוונטיים. פרופסור רועי עוזרי, תיארת לנו את המחשב הקוונטי שנמצא אצלכם. איפה העולם הקוונטי נמצא בסקאלה הזו שבין חברות עסקיות, שאנחנו מבינים שיש להן אינטרס כמובן לעסוק בסריקה של מידע וכו', לבין האקדמיה? זאת אומרת, אתם פועלים לטובת מה? בסופו של דבר, הפירות שיונבו בעניין הזה יותר לחברות מסחריות?
אז תהליך מאוד מעניין. אני נכנסתי לתחום הזה של מחשוב קוונטי פחות או יותר לפני 15 שנה, ואז בעצם היו הצעדים הראשונים שבהם אנשים ניסו לממש מחשב קוונטי במעבדה.
היו קוונטים לפני 15 שנה? זה היה מדע בדיוני.
קוונטים היו כבר, קוונטים זה פיזיקה שקיימת 100 שנה, אבל הפוקוס על מחשוב קוונטי, הרעיונות התיאורטיים התחילו באמצע שנות ה-80, צברו תאוצה במהלך שנות ה-90, ותחילת שנות ה-2000, שהחצי הראשון של 2000-2005, אנשים התחילו באמת לבנות מכונות שהתחילו לעשות, לייצר ביטים קוונטיים, לעבוד על השערים הלוגיים בין ביטים קוונטיים. בשלב הזה בעצם התעשייה הייתה מנותקת כמעט לחלוטין מהתחום הזה, ועיקר העבודה והפיתוח...
זאת אומרת, השתרשרות של אנשי אקדמיה?
בעצם זה, אתה יודע, אנחנו, יש לנו המון מזל בתור אנשי אקדמיה, בעצם הגדרת התפקיד שלנו זה להשתעשע.
כן, כן, זה לא ביקורת לשחק, במה, ודאי.
לשחק עם רעיונות חדשים, זה כיף נורא גדול, אבל הטכנולוגיה הייתה בוסרית מדי מכדי שהתעשייה תיכנס לתוך העסק הזה. כמובן שממשלות השקיעו בפיתוח, כולם הבינו את המשמעות האסטרטגית והחשובה של מחשוב קוונטי, אבל התעשייה הייתה בחוץ. בחמש השנים האחרונות, ואני חושב שאולי השנתיים, שלוש האחרונות היו מאוד מרשימות מהבחינה הזאת, התעשייה נכנסה לתחום הזה בענק, והיום אם אתה מסתכל על כל החברות הגדולות מאוד שמתעסקות בעולם הזה של מחשוב, החל מגוגל ו-IBM ומייקרוסופט ועד לאמזון, וחלה בלא מעט סטארט-אפים, היום העולם העסקי מושקע בצורה מאוד מאוד מסיבית בתחום הזה של מחשוב קוונטי. וזה מערכת יחסים שהיא מעניינת בין האקדמיה לבין העולם העסקי. בעולם העסקי יש כמובן הרבה יותר משאבים. מצד שני, הלחץ להביא תוצאות הוא הרבה יותר, בזמן קצר, הוא הרבה יותר גדול.
כן.
ולאט לאט אתה יכול לראות את הדינמיקה הזאת שבה בתעשייה מנסים לקחת את המחשבים האלה ולהגדיל אותם, באקדמיה עדיין עובדים על הרעיונות עצמם. איך למצוא ביטים קוונטיים שהם יותר יעילים, איך בעצם, אם אתה רוצה, היום העולם הזה של מחשוב קוונטי נמצא בתקופה שמקבילה לשפפרות הוואקום במחשבים האלקטרונים.
אז בואו תזכיר למאזינים ולמאזינות שפעם לפני הטרנזיסטורים, נכון? הרכיבים האלקטרונים האלה, וגם אנחנו קראנו טרנזיסטור לרדיו, כי הוא פעל על טרנזיסטורים וכולי, אז לפני הטרנזיסטורים היו שפפרות, נכון? מין משהו, מזכוכית כזה.
נכון, היו שפפרות זכוכית שהיה ביניהם וקום, בתוכם היו אלקטרודות, ובעצם אתה מימשת שערים לוגיים על ידי אותם שפפרות וקום. זו הייתה טכנולוגיה לא מאוד סקיילבילית, היה קשה מאוד לבנות מחשב שיכיל יותר מאלף או כמה עשרות.
אתה גם מדבר על שערים לוגיים, אתה מדבר על מה? אים, אור וכולי, מה שלמדנו או הכרנו משיעורי לוגיקה?
נכון, בעצם ככה מחשבים עובדים, מחשבים מיישמים פונקציות, אנחנו קוראים להם פונקציות בוליאניות, אלו פונקציות שפועלות על הרבה מאוד אפסים ואחתים, והדרך שאנחנו מיישמים את זה, זה על ידי שערים לוגיים, זה יכול להיות...
אם פה אפס ואחת, אז וכולי, כאלה.
אור... אקסקלוסיב אור, קונטרולד נוט וכן הלאה, אלה דוגמאות לשערים לוגיים.
אז לפני הטרנזיסטורים היו שפפרות ענקיות שפפרות, כאלה?
וברגע שהטרנזיסטור הומצא, ולאחר מכן האינטגרייטד סרקט הומצא, היכולת שלנו לשים הרבה מאוד טרנזיסטורים על צ'יפ קטן של מוליך למחצה, פה בעצם קרתה פריצת הדרך המשמעותית שאפשרה לנו לקחת את העולם הזה של מחשוב ולייצר בסופו של דבר את אותו מחשב ניסה שדיברת עליו. בעולם הקוונטי היום, אני חושב שאנחנו עדיין נמצאים באזור השפורפרות וקום, ואם אתה מסתכל...
כי לא נעלו על טכנולוגיה, כפי שאמרת לנו, נכון? אפילו לא יודעים באיזה יסוד, או איך... מה אבן היסוד של העולם הקוונטי? האם אור, האם... כפי שאמרת, אטום?
נכון, כי לא נעלו על טכנולוגיה, ואפילו מעבר לזה עדיין, אני חושב, לא מצאנו את הטכנולוגיה שתאפשר לנו לעשות סקייל-אפ בצורה שהיא משמעותית. זאת אומרת, היום, אם אתה מסתכל על המחשבים הקוונטיים, על המחשבים של... החל מכמה ביטים קוונטיים ועד כמה עשרות ביטים קוונטיים, עוד לא נמצאה הטכנולוגיה שבאמת מאפשרת לנו בדומה לאינטגרייטד סרקט לפרוץ לאלפים ועשרות אלפים של ביטים קוונטיים. אז אני חושב שאם אתה מסתכל על העשור הקרוב, התעשייה תתמקד בלקחת את אותם מחשבים קוונטיים ולהגדיל אותם בטכנולוגיות הקיימות. התפקיד שלנו כאקדמיה, כאוניברסיטאות, יהפוך להיות יותר ויותר לנסות להמציא את הטרנזיסטור, למצוא את האינטגרייטד סרקט. למצוא את הדרך שתאפשר לנו לבנות מחשבים קוונטיים שהם באמת יהיו סקיילבילים, באמת יהיו מאוד 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 גדולים.
טוב, למרות שאנחנו יום אחרי הבחירות וכולי, הנושא מעורר עניין. הנה אני מקבל וואטסאפ שבין היתר מגולה לפתחך שאלה. אתה דיברת, התחלת בשעה הראשונה לספר לנו על העולם הקוונטי, ואמרת שמה שניוטון גילה, חוקי ניוטון, הכבידה, גוף מתמיד במצבו וכולי, כל הדרך תנועה ותאוצה בעיקר וגרביטציה, כל אלה רלוונטיים לסקאלה מסוימת בחיים שלנו. בסקאלות גדולות מאוד או גבוהות מאוד או מהירות מאוד, יש פתאום את הפיזיקה המודרנית, נכון? כל מיני דברים שמשתנים, שם פתאום המסה מקבלת איזשהו טוויסט, משתנה וכולי, כל מה שאיינשטיין גילה בתורת היחסות. ובסקלות קטנות יש לנו את מכניקת הקוונטים. עכשיו, זה משהו שהוא קפיצתי, זאת אומרת, פתאום מגודל מסוים, פתאום זה הופך להיות משהו קוונטי, זאת אומרת, זה תהליך. מה מתווך בין התורות האלה? האם יש משהו שמחבר בין העולם הקוונטי לעולם הקלאסי שאנחנו מכירים?
אז זו שאלה שאין לנו עליה תשובה טובה היום, אנחנו לא יודעים לעשות את המעבר הזה. אז קצת בניגוד לתורת היחסות, בתורת היחסות הפרטית לדוגמה, אנחנו יודעים שבעצם המהירות שלנו ביחס למהירות האור היא אותו פרמטר שקובע עד כמה אנחנו צריכים להסתכל על הבעיה בשפה של יחסות, ועד כמה אנחנו צריכים להסתכל על הבעיה בצורה של פיזיקה ניוטונית רגילה, ובעצם המעבר הוא מעבר שהוא חלק. בין העולם הניוטוני לעולם היחסותי של איינשטיין. כשאנחנו מסתכלים על המעבר מתורת הקוונטים לעולם הניוטוני, את המעבר הזה אנחנו אפילו לא יודעים מה הפרמטר שאנחנו צריכים להסתכל עליו ומייצר את המעבר הזה. האם זה מספר החלקיקים שמעורבים, מספר דרגות החופש? גם פה זה לא ברור, כי אני יכול לקחת כל חלקיק, כמעט כל חלקיק, ולפרק אותו עוד ועוד ועוד ועוד. האם מדובר במסה שלנו? האם מדובר בגודל? אז אנחנו לא מאוד יודעים, אנחנו יודעים שאנחנו מנסים לייצר, להסתכל על אפקטים קוונטיים של מולקולות יותר ויותר גדולות, אז אנשים היום יודעים לראות תופעות גליות שקורות גם במולקולות שמכילות עשרות או מאות אטומים, מעבר לזה קשה מאוד לראות את ההתנהגות הזאת. אנחנו יודעים לדוגמה,
כן.
שאורך הגל, אנחנו מתארים גל על ידי אורך גל, אז אורך הגל של, 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 של חלקי קוונטי, הולך כמו אחד חלקי המסה שלו. ככל שאותו חלקיק יותר כבד, אורך הגל יותר קטן. ככל שאורך הגל יותר קטן...
שוב, אתה מדבר על התבוננות בצורה גלית על חלקיקים, נכון?
נכון.
שזה חלק מהעניין.
זה בעצם לב העניין, כן. אני חושב.
להתבונן על חלקיק, על אטום, או על, לא יודע, הפוטון, גם כגל וגם כחלקיק.
נכון, לראות את אותו אטום מייצר טבעות של נפיצה לדוגמה, או עובר דרך סדק, ואז מתפשט על כל המרחב. ושוב, אלה דברים שגלים עושים.
ואתה אומר שיש תופעות שאחרת אי אפשר להסביר אותן. זאת אומרת, זה לא סתם צורת הסתכלות על חלקיקים אחרת, אלא זה משהו שמסביר תופעות שאנחנו רואים.
לחלוטין. הייתי אומר שאולי ההפך, אותם תצפית על תופעות כפתה להם את התיאור הגלי, את התיאור הגלי על חלקיקים.
זה לא איזה משהו, אמירה רוחנית כזאת, שלא הכל גלים, הכל מתנודד, הכל רוטט.
יכול להיות שזו גם אמירה רוחנית, אבל בעולם של המדע, זו אמירה שהיא מתארת את הטבע בצורה מאוד אדוקה ומדויקת.
וואו, טוב, אז יש הרבה מאוד שאלות שקשורות למחשב הקוונטי המסקרן. בישראל, אגב, צפויה להיות קפיצת מדרגה, או איזשהו מפץ גדול בכל הנושא הקוונטי, כי שנים שוב מדברים על זה, אבל זה מתפתח לאט יחסית.
אני מקווה שכן, אני חושב שהעובדה שהמדינה משקיעה כל כך הרבה משאבים, או מתכוונת להשקיע כל כך הרבה משאבים בתחום הזה של מדע וטכנולוגיות קוונטיות, יביא את ישראל לחזית התחום. אני חושב שישראל היא מעצמה טכנולוגית בהרבה מאוד תחומים אחרים, וגם בתחום הזה שהוא באמת בחזית, ראוי שאנחנו נהיה בפרונט. אם אני יכול להוסיף עוד מילה אחת על הנושא שדיברנו עליו קודם, על אותו מעבר...
עדיין לך מיד נפנה כמובן את מבזק החדשות, ונמחק את יום השידורים הזה לטובת... לא, בבקשה.
אז על המעבר הזה מהעולם המיקרוסקופי לעולם המקרוסקופי, שאנחנו לא מבינים אותו
היטב. נכון, שוב, דיברנו, יש איזשהו רגע ששם הפיזיקה הקלאסית מפסיקה לפעול, ואז מתחילה פיזיקה אחרת.
נכון, מתחילה פיזיקה אחרת. ואמרנו גם, כשאנחנו מנסים לבנות מחשב קוונטי, אנחנו בעצם מנסים לבנות מכונה שהיא גדולה, היא בסופו של דבר תכיל מיליונים ומיליארדים של ביטים קוונטיים, אבל עדיין תהיה כפופה לאותם חוקים של העולם הקוונטי, של גל שפרוס במרחב וכן הלאה. אנחנו בעצם מנסים להנדס את דרכנו מול המחסום הזה שנמצא בין העולם המיקרוסקופי לעולם המקרוסקופי.
כן.
עכשיו, אם נצליח, זה יהיה מעולה. יהיו לנו מחשבים קוונטיים שהיא טכנולוגיית על, והיא תהיה מסחררת מבחינת ההבטחה שלה. אם ניקשל, אבל לא ניקשל מכיוון שאנחנו לא השקענו מספיק מאמץ, או לא מצאנו את ההנדסה הנכונה שתאפשר לנו, אלא מכיוון שנגלה את הפיזיקה החדשה, אותה פיזיקה שמקשרת בין העולם המיקרוסקופי לעולם המקרוסקופי, אני חושב שההצלחה שלנו תהיה אפילו יותר גדולה. בעצם הכישלון שלנו ייצר פיזיקה חדשה ולא טכנולוגיה חדשה. זאת תהיה מהפכה הרבה יותר גדולה והרבה יותר עמוקה ממחשבים קוונטיים. אז בעצם אנחנו...
בסופו של דבר, אם זה לא משהו שאתה מחזיק ביד ורואה באמצעותו כל מיני קשקושים בטוויטר או תמונות באינסטגרם, אז מה אנחנו מרוויחים מזה?
נכון, נכון.
אולי מחשוב רפואי והצלת האנושות, אבל חוץ מזה...
דברים זרים כאלה.
בדיוק. אחרי 15 שנה, פרויקט המיפוי של קרקעית פני הים באזור המים הכלכליים של ישראל הגיע לסיומו, והמפה התת-ימית חושפת אלפי גבעות ודיונות, מדרגות ענק של עשרות מטרים, נהרות, שברים גיאולוגיים. את הניתוח המרחבי של נתוני הקרקעית הוביל דוקטור מור קנרי מחקר ימים ואגמים לישראל, יחד עם דוקטור אורי שטנר מאוניברסיטת חיפה. דברים פורסמו בירחון Marine and Petroleum Geology. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אורי שטנר מבית הספר למדעי הים, אוניברסיטת חיפה, מעורכי המחקר. שלום לך.
בוקר טוב, ותודה על ההזמנה לתוכנית.
אנחנו שמחים לדבר איתך, ותודה שהסכמת לדבר איתנו. רגע לפני שנדבר על הפרויקט עצמו, מה הם המים הכלכליים של ישראל?
מים כלכליים של כל מדינה זה דבר שנקבע באמנות של האום. המים שבעצם האזור ימי שבו המדינה יכולה להפיק תועלת כלכלית ממה שקורה בגוף המים וקורה בקרקעית ומתחת לקרקעית.
וזו הגדרה משפטית? זאת אומרת, זה אזור שבו מותר לנו לפעול?
זאת הגדרה משפטית במשפט הבינלאומי, אבל כמו שאתה יודע, אני לא מומחה במשפט, כן. אני מומחה בגיאולוגיה. הדבר החשוב הוא שזה דבר בין המרכזיים ביותר בעולם. כשמדברים על הקוטב הצפוני, למי הוא שייך? לאחת המדינות שבסביבה שם. כשמדברים על הקולוניות העתיקות הישנות של צרפת, שעדיין מתפקדות כחלק מצרפת, או שאנגליה או כל מדינה אחרת, מדברים על אזורים אדירים בים. לכל מדינה יש בערך 200 מייל מול החופים שלה, והדברים מסתדרים יפה מאוד כשמדברים על אי. לוקחים מחוגה ומסובבים 200 מייל לסביב לאי. ומה קורה כשמסתובבים באזור כמו הים התיכון, שהוא צפוף, מדינה ליד מדינה, אז צריך להתחיל לחלק את הפיצה הזאת בקווים שיוצרים גבולות בין מדינות, אבל הגבולות האלה הם לא מים טריטוריאליים כמו טריטוריה של מדינה, אלא גבולות בין מים כלכליים של מדינה אחת למדינה אחרת. ככה למשל טורקיה יכולה לפגוש את לוב. אבל אין להם גבול משותף, אבל המים הכלכליים שלהם יכולים להשיק אחד לשני.
מעניין, ואני מבין שעד עכשיו למעשה, או עד לפרויקט הזה, לא ממש ידעו מה נמצא בבסיס או בקרקעית של המים הכלכליים שלנו.
נכון, לא ידעו, כי פשוט המיפוי, דרך אגב, זה תמונה כלל עולמית, אני אלך מהגדול אל הקטן, בים, בעולם כולם יודעים יש בערך 70% של ים. מתוך ה-70% של ים, אנחנו מכירים את המבנה המדויק של הקרקעית של פחות מ-20% מאותם אוקיינוסים וימים, לא יודעים מה יש שם על הקרקעית. האם יש מחצבים? לא יודעים. מה המבנה הקרקעית? לא יודעים. עכשיו עוד פרט חשוב. מתוך 190 וכמה מדינות בעולם, 145, אם אני לא טועה, מדינות שוכנות לחוף ים. 145, זאת אומרת מעט מאוד מדינות הן כלואות בתוך היבשה. אותן 145 מדינות, ישראל ביניהן, מאוד חשוב למדינות האלה לדעת מה קורה בחוף, באזור הרדוד, הקרקעית הרדודה, ובאזור של הים העמוק, בשביל כל אחת מהתשתיות שמונחות שם.
ואנחנו באמת שומעים על כל מיני תשתיות לאחרונה, נכון? וקידוחים וכו'. קידוחים,
צינורות, כן. קבלים מאוד מתוחכמים שלהניח אותם, זה סיפור של הרבה אוניות והרבה מאוד כסף. ואף אחד לא רוצה שיקרה שם משהו. אז מה שהמכון הגיאולוגי ביחד עם חקר ימים ואגמים לישראל, בתחילת שנות ה-2000, ראו את הנולד ולקחו את המפות האדמירליות הישנות, ולקחו את המפות שהפיקו מהן, ואמרו, זה לא מספיק. צריך לצאת עם מיפוי מדויק. והמיפוי המדויק הזה זה הפרויקט הבתימטרי הלאומי. בתימטריה זה מבנה קרקעית הים, כמו טופוגרפיה ביבשה.
כן.
האנשים שהובילו הם דוקטור ג'ון הול מהמכון הגיאולוגי, ודוקטור גדעון טיבור מחקר ימים ואגמים לישראל, והם הובילו בכמה פעמים, כמה הפלגות, די הרבה הפלגות, את מיפוי הקרקעית. עכשיו רק שתבינו מה זה מיפוי קרקעי. מיפוי קרקעי זה פחות או יותר כמו לקצור את הדשא עם מגזמה. צריך ללכת בקווים ישרים, להפליג בקווים ישרים, לאורך כל הדרך, מגיעים לקצה, מסתובבים, חוזרים בקו ישר שנתפר בחפיפה מסוימת עם הקו הקודם. צריך מיומנות די גבוהה, גם בהפלגות וגם במדידות, וגם בהפעלת המכשירים המתוחכמים האלה, שהם שולחים רשת של אלומות, כמו מניפה של אלומות, מבטן האונייה עד קרקעית הים, ומקבלים את החזר. ובעצם מציירים שביל ברוחב פס, רוחב שביל מסוים, לאורך כל משך ההפלגה. ככל שמגיעים לאזורים רדודים יותר, השביל הזה, הרוחב שלו הוא צר מאוד. זה אומר שצריך המון הפלגות באזורים רדודים, ופחות הפלגות באזורים העמוקים. אז אחרי 15 שנים של הלוך, חזור, הלוך, חזור, הלוך, חזור, הצוות של מכון גיאולוגי וחקר ימים ואגמים לישראל השלימו את מיפוי המלא. המיפוי המלא הזה אומר שיודעים על כל גבעונת ועל כל דיונה ועל כל נחל בקרקעית של הים ברזולוציה של סנטימטרים.
זהו, ראיתי באמת שמדברים על נחלים ונהרות והכל מתחת לפני הים. מה זה אומר?
מדהים, נכון?
כן.
מה עושה נחל על הקרקעית?
לגמרי.
כשמספרים על הירדן, על הכישון, על הירקון, אז אתה אומר, בסדר, יש סחף, הוא זורם ומגיע לים. כל הנהרות זורמים אל הים, אבל בים גם יש נהרות. אז זה באמת מאוד מוזר. מה שקורה בים, בשביל לדמיין מה שקורה שם, צריך לחשוב למשל על מפולת שלגים. פתאום מתחילה המפולת. היא נודדת במורד המדרון, היא חורצת את המדרון עצמו, אבל יש לה עננה של מפולת, עד שהיא מגיעה לאזורים הנמוכים, ושם היא יכולה להמשיך. אותו דבר יש בים, קוראים לזה זרמי אחירות. זרמי אחירות הם נודדים במורד המדרון, ועד שהם מגיעים לים העמוק, זה עננה שלמה של זרם אחירות, מגיעה למדרון העמוק, היא לא מאבדת את המומנטום. היא מגיעה לאזורים העמוקים של קילומטר וחצי, שני קילומטר, וממשיכה העננה הזאת, וככל... זה קורה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וככל שיש יותר פעמים, זה חורץ את הקרקעית. אותם נהרות שראינו, בסדר גודל, זה לא זרזיף. זה רוחב של 500 מטר, ועומק מפני הקרקעית של כמה עשרות מטרים. אתם יכולים להסתכל בגוגל ולראות שהנילוס במקומות רבים, הוא מגיע לכמה מאות מטרים. זאת אומרת, יש לנו איזה נילוס
וואו.
על הקרקעית. ולא אחד, יש עשרות רבות.
ועכשיו אנחנו סוף סוף יודעים באמת מה קורה בקרקעית פני הים שלנו. מה עושים עם המפה הזו? מתחשבים בה כשמניחים את התשתיות הבאות?
כן, בואו נתחיל מהסוף. נגיד שאתה מקבל עכשיו כמה מיליונים של שקלים כדי להניח קו תקשורת בין ישראל לאירופה. אתה רוצה לדעת איפה להניח. אתה רוצה להיערך מבחינה טכנולוגית לדעת איפה לתמוך בקו תקשורת ואיפה יהיו זרמים חזקים שעלולים להוציא אותו משם. תחשבו על כביש הערבה ואת הגשרים שבנו למשל מעל נחל צים. גשרים שהלכו ונהיו יותר חזקים שהבינו שהשיטפונות יכולים להזיז את הכביש. אותו דבר תשתיות ששמים בים. אבל כדי להבין את העוצמות שפועלות על הקרקעית צריך לעשות מחקר בסיסי. והמחקר הזה הוא קודם כל, מיפוי הקרקעית, מה שעשינו. דבר שני, ניתוח של הקרקעית כדי להבין את השיפועים ולהבין את הזרימות של אותם זרמי החירות על הקרקעית ואת זרמי המים ואת העוצמות שיכולות לפעול. ואז אפשר להעריך נכון את התשתיות ששמים. של, למשל, האם יש סופה במרינה בהרצליה כל שנה? סופה גדולה. סופה כל שנה, כל 5 שנים, כל 10 שנים, המהנדסים יודעים להיערך בהתאם. אותו דבר בקרקעית, במיוחד בכמות התשתיות ששמים על הקרקעית.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אורי שטנר, מבית הספר למדעי הים, אוניברסיטת חיפה. תודה לך.
בכיף גדול, תודה.
ובחזרה לעניינים קוונטיים, פרופסור רועי עוזרי, דיברת, סיפרת לנו על המחשב הקוונטי, האם יש עוד טכנולוגיות שנרוויח לאחר שנפצח את העניין הקוונטי, או שיהיה רק מדובר במחשב ותו לא?
כן, בהחלט, אז יש עוד טכנולוגיות מלבד מחשוב. בעצם השאלה הבסיסית שהביאה אנשים לפתח מחשבים קוונטיים, וזה האם כאשר אנחנו משתמשים בחוקי תורת הקוונטיים, הטכנולוגיה שלנו תעבוד טוב יותר? אז התשובה היא כן, לא רק בעולם של מחשוב, התשובה היא כן גם בעולם של תקשורת. היכולת שלנו להעביר תקשורת בצורה מוצפנת היא כמעט אבסולוטית, אם אנחנו נשתמש במערכות קוונטיות. סנסורים, היכולת שלנו לבצע מדידות מדויקות. היום כשאנחנו מדברים על סנסורים, סנסורים נמצאים בכל מקום, החל מהקינקט שלנו שמודד כמה מהר אנחנו מזזים את הידיים כשאנחנו מתחברים לגיימינג שלנו, וחלה במכונות MRI שמסתכלות על ההרכב הכימי של דברים.
זה כן משהו שעשוי להיות game changer, ממש
טכנולוגיות קוונט.
כן, נכון. משנה את כללי המשחק.
בהחלט, גם בעולם של חישה מדויקת, גם וואו. בעולם של תקשורת, לכן המהפכה הזאת של טכנולוגיות קוונטיות, שאנחנו רואים היום רק את קצה הקרחון שלה, היא מהפכה אמיתית ועמוקה, ויהיה לה השלכה מאוד רחבה על החיים שלנו.
תודה מעומק הלב לפרופסור רועי עוזרי, סגן הנשיא לפיתוח משאבים מכון ויצמן למדע וראש הצוות שפיתח ובנה את המחשב הקוונטי הישראלי הראשון. תודה שהיית איתנו שעתיים מרתקות.
תודה לך, דודי.
קמת למרות הבחירות והמדגמים וכולי. העורך שלנו רעי חסון, המפיקים עם אלכסנדר לביקר ואבי שמי לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. שידור חוזר שלנו הערב בשבע בערב, וכאן תרבות. אתם יכולים לשמוע אותנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי. יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.